מה העניין? אנחנו צריכים להבין בשביל מה אנחנו מתענים. מה זה עושה תענית? לכאורה זה בדיוק הפוך מהמגמה שלנו. אנחנו רוצים שיהיו אנשים בריאים. אנחנו רוצים שיהיו אנשים שלמים. אנחנו רוצים שיהיו אנשים חיים. עם כוחות ולא פורשים מן העולם, הראשונים מלאים מזה שפרישות היא דבר שענה התורה לא מדריכה בכלל. חוץ מיותרים יוצאים מן הכלל. וכאן אנחנו רואים שכל עם ישראל צריך להתענות. לא לאכול. שאלו אנשים, יגידו, יש לנו כאב ראש, אנחנו מטושטשים, לא נוח לנו. שמה זה טוב? הרמב״ם מדגיש שהמטרה העיקרית של תענית היא חזרה בתשובה. לא הצום עצמו, חייבים לצום, אבל לא בתור המטרה. זה הכוונה לא שאנחנו באים ואומרים, אנחנו עצובים, אנחנו מסכנים, אנחנו נזיק לעצמנו. אלא הכוונה היא באמת לחזרה בתשובה. אבל מה הקשר בין תענית לחזרה בתשובה? אפשר להבין בהרבה צורות. יש כאן איגרת חשובה מאוד של הרב קוק זצ"ל, שבה הוא מסביר את עניין התענית באופן מהותי. אנחנו נראה את זה יחד, נבין את העיקרון, ואחר כך נתייחס במיוחד לימים האלה. בדף שלפניכם, זה צילום מאיגרות הראייה, עמוד פי ד' בסוף העמוד, שורה שלישית מהסוף, אומר הרב, נשוב אתה אל התענית. הוא הולך להסביר מהו עניין התענית. אנו רואים בעינינו שהעולם כולו, בייחוד עולם החיים, כלומר העולם שיש בו כוחות של חיים, כוחות נפש, יש עולם דומם, יש עולם צומח, ויש את העולם של החי שיש בו כוחות נפשיים ובמיוחד האדם. העולם כולו, בייחוד עולם החיים, הוא משתכלל לא על ידי חיבורי כוחות מצומצמים. מצומצמים כאן, הכוונה היא, כמו בלשון חז"ל, מצומצם זה מדויק. ואלה זה גם מצומצם ולא עודד. אבל חז"ל, שמשתמשים בביטוי מצומצם, הכוונה היא כזאת, אם אני יכול לשים גבול מדויק לדבר, אז פירוש הדבר, צמצמתי אותו. צמצמתי אותו למקומו המדויק, והוא לא צריך להוסיף, הוא גם לא צריך להיות פחות מזה. חיבורי כוחות מצומצמים שכל אחד ואחד פועל על גבולו. עוד רגע נסביר, כי אם על ידי התחברות של כוחות שכל אחד שואף להתרחב יותר מגבולו, וחברו גם כן שואף. זה דבר מעניין. קובע הרב כאן כלל מאוד יסודי, מאוד גדול. אנחנו ניקח כל מיני דוגמאות, ניקח את גוף האדם. היינו אומרים ככה, הקדוש ברוך הוא יצר את גוף האדם, זה יצירה פלאית. הכל משתלב, הכל, זה פועל על זה, וזה פועל על זה, יש מערכת דם, יש מערכת עצבים, יש עצמות, וכל מיני דברים פועלים. עכשיו, יצירה כזאת, גדולה, מיוחדת. היינו מבינים איך בן אדם בונה משהו. הוא רוצה תשבץ, הוא רוצה מכונה. כדי שמכונה תפעל טוב, כל דבר צריך להיות חתוך בצורה מדויקת. אם יהיה לך גלגל שיניים שלא יהיה מדויק, אז הוא כל הזמן יתחכך ויפריע לגלגל השני. זה בעיה. זה מינימום בזבוז אנרגיה, בגלל שהחיכוך יגרום לכך שצריך להפעיל יותר כוח, ויכול להיות שזה אפילו יביא לתקלות, וזה יגרום לבעיות, והעסק לא יפעל. אז היינו מבינים שגם בכוחות האדם, הדברים מסודרים באותה צורה, שכל כוח תפור בדיוק למידתו. מה שהוא צריך לעשות, הוא עושה. ומה שהוא לא צריך לעשות, הוא לא עושה. זה היה דבר הגיוני. הרי הגוף האדם יוצא בצורה כזאת נפלאה שבאמת הכל פועל. עכשיו בוא נראה איך הכל פועל. בא בן אדם וצריך לאכול. יש יסוד של האכילה. באופן הגיוני, אם האדם אוכל אוכל בריא, ניקח תינוק, ניקח בעל חי. היה צריך להיות מצב שהוא אוכל כמות מסוימת, והאוכל הזה בדיוק מספיק לו עד לארוחה הבאה, ואז נגמר, והוא אוכל פעם נוספת. טוב, לפעמים זה קורה דווקא במצב הלא טבעי שלנו, שאנחנו קובעים לעצמנו ארוחות לפי השעון, אנחנו מגיעים לארוחה, ובן אדם אומר, אוי, עד שהגעתי לארוחה לא תפסתי בכלל שאני רעב. אבל איך פועל הכוח הזה באופן טבעי? בן אדם אוכל, ואוכל, בכלל יש בעלי חיים כאלה שאוכלים, ממלאים את הבטן עד שהם לא יכולים לזוז. ואז לאט לאט האוכל מתעכל, ועושה את מה שהוא צריך לעשות. עד שהבעל חי נהיה רעב. 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 הוא הולך לחפש עוד אוכל. זאת פעולה מדויקת. כוח שבדיוק עושה את תפקידו, מה פתאום? יש לנו כאן מעין מלחמה בין שני כוחות. יש כוח של רעב. ויש כוח כנגד זה של סביעה. כשהכוח של הרעב פועל, אז הבעל חי. אוכל ואוכל 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 עד שהוא רוצה להתפוצץ. הוא שבע. אז הכוח של השביעה, עכשיו, כן, כפי שאמרתי, יש דוגמאות של בעלי חיים שהם שביעים, הם לא זזים. נשים להם לאיזה מסתור, לא זזים משם כמה שעות עד שירגעו מהאכילה. משהו כאן לא הגיוני. יוצא, אומר רב, שכל כוח שואף להתרחב יותר מגבולו. הכוח של האכילה כאילו אוכל יותר מדי. והכוח של הרעב, הוא כבר פועל, הוא כובש את כל, את כל החיים של בעל החיים. למה לעשות מלחמה כזאת? תעבדו ביחד, בשלום, בשקט, בשבוע, זה טוב לעבוד ביחד. אני לא צוחק. תיקח שני בני אדם באופן נורמלי, צריך להגיד להם, חבר'ה תעבדו ביחד, זה יעשה את התפקיד שלו, זה יעשה את התפקיד שלו, זה יהיה הדבר הכי נחמד והכי נעים והכי טוב, הכי יעיל. למה כוחות החיים לא בנויים כך? אומר רב, אנחנו רואים שכוחות החיים לא בנויים כך. כוחות החיים לא בנויים שכל אחד עושה רק את תפקידו, כל אחד עושה את תפקידו, אבל עושה את תפקידו, הוא רוצה לעשות את תפקידו יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהוא פולש לתחום של הכוח השני, והכוח השני אומר, לא, לא מוכן, ונלחם חזרה, ופולש חזרה לתחום של הראשון. למה הקדוש ברוך הוא יוצר כך את המציאות? קצת מביך. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כל יכול ומבין ויודע ומתכנן. למה שיתכנן עולם כזה? אז זה מה שאומר הרב. קודם כל, מציאות. אנחנו רואים בעינינו, נחזור למשפט, שהעולם כולו, ובייחוד עולם החיים, איך הוא משתכלל, איך הוא פועל, איך הוא נבנה, איך הוא גדל, עוד מעט נבין את השכלול הזה במובן יותר עמוק, לא על ידי חיבורי כוחות מצומצמים, מדויקים, שכל אחד ואחד פועל על גבולו, כי אם על ידי התחברות של כוחות שכל אחד שואף להתרחב יותר מגבולו, וחברו, זה שכנגדו, גם כן שואף כן. אם אין לך דף, אז יש פה דפים. וכשהם פוגשים זה בזה, לא רק שהוא שואף לי יותר, אלא יש מלחמה, יש מאבק. דוחה כל אחד את חברו ועוצרו. ודווקא על ידי התגוששויות כאלה, מתהווה חיזיון החיים. זה נקרא לחיות. כותב הרב במקום אחר, אם כדוריות אדם בתוך מערכת אדם שלנו היו חיות, הן היו בטוחות שכל אחד רודף את אחרי השנייה. אוי, הצילו, הוא רודף אחרי כל הזמן. האדם זורם, הכדוריות ככה זורמות, וכל אחד אחרי הייתה מפתחת, תסביך ודיפה. מה זה, רודפים אחרי כל הזמן. כל מקום שאני הולך, הכדוריות האחרות רודפות אחרי. לא, יפה, אז מה נעשה? נעצור את זרימת הדם, שלא ידפו. תעצור את זרימת הדם, חס וחלילה, בן אדם ימות. זאת אומרת שהמציאות הזאת היא היוצרת את החיים. על ידי התגוששויות כאלה מתהווה חיזיון החיים. זה נוהג בין בטבע החומרי, בין אפילו בטבע השכלי והמוסרי. מעניין. למה זה ככה? אומר הרב, לא סתם זה ככה. זה לא רק ככה זה, אלא ככה צריך להיות. ככה טוב להיות. זהו אור, זיר, חסד החיים. הקדוש ברוך הוא עושה כאן חסד גדול. כי החיים מתמלאים תמיד ממקור אין סוף בכל צדדיהם. עד שהם מסבבים חיים, בין בהתגברם והתפרצם, בין בהידחקם והעצרם. זה כלל חשוב מאוד. בדרך כלל אנחנו מבינים כך. מה זה לחיות? מה זה להתפתח? זה לגדול, להוסיף. תתפוס יותר כוחות, יותר עוצמה, יותר יכול, יותר, 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 יותר. תוסיף. תגדל, תחיה. איך בן אדם מגיש שהוא חי? בזה שהוא פועל. בזה שהוא עושה משהו. בזה שהוא הולך. אם חס וחלילה בן אדם מעותק למיטה, מה העונש, אחד האנשים הכי גדולים שאפשר לעשות לבן אדם, להכניס אותו לכלא? מה הבעיה? הוא לא יכול להסתובב. הוא מוגבל. חס וחלילה, בן אדם נופל למשכב, צריך לשכב במיטה, לא יכול לזוז מהמיטה, הוא במצב חמור. זה לא חי? לא כל כך חי. אדם קם ויכול לעשות וללכת ולפעול ולעשות את כל מה שהוא רוצה, הוא חי. והרב, זה נכון, זה אמיתי. יש תוספת חיים כשהחיים מתגברים ומתפרצים, לפרוץ החוצה. אבל יש תוספת חיים בכוחות החיים גם כשהם נדחקים ונעצרים. זה הסוד הגדול. אנחנו דיברנו על זה בעריכות כשדיברנו על נושא הצניעות. כשבן אדם לוקח כוח חיים וסוגר אותו, סוגר את הדלת. דיברנו על התנור שמחמם, יכול לחמם את כל החדר, ואם תסגור את דלת התנור, אז דווקא הוא יביא לאפייה הכי טובה. זה כלל יסודי שהרב אומר כאן. כשאתה רוצה לפתח כוח, יש שתי דרכים לפתח כוח. אתה רוצה, אתן לכם דוגמה פשוטה, כי הרב אומר, בכל צדדי החיים. איזה, איפה מצאנו דוגמה כזאת בכל צדדי החיים? יש לך צמח, מה אתה צריך לעשות לצמח? לתת לו מים ושמש, שיוסיפו לו, ושיתפתח, ושיגדל, ויצמח, נכון? נכון, אבל הרבה פעמים, כשרוצים לפתח צמחים, צריכים גם לעצור להם את הגידול. זה דבר שהיום כל החקלאים יודעים, שיש גיזום לחתוך, לא לתת לצמח לגדול, שהוא בריא לצמחים. אם אתה תיקח צמח ולא תטפל בו נכון, ותיתן לו לגדול ולגדול ולגדול, הוא יהיה חלש מאוד.
אבל זה הפוטנציאל שלו. זה הפוטנציאל הטבעי שלו.
זה מה שאתה אומר. המציאות היא, שוב, אני חוזר, תשאל כל גנן, הוא יגיד לך שאם אתה תיקח צמח, ותיתן לו לגדול לבד בצורה לא מוגבלת, הוא יצמח לך ככה לגובה יפה, הוא יהיה מאוד שברירי, מאוד חלש. כן, עד שאתה תיתן לו לגדול, כי מה שאתה אומר זה טבעי, זה הפוטנציאל הגדילה שלו, תיתן לו לגדול באופן טבעי, הוא יהיה חלש מאוד. תיתן לו להוציא פירות באופן טבעי, הוא לא יוציא הרבה פירות. מה עושים החקלאים? גוזמים. אתה גוזם את העץ, ואתה נותן לו קודם כל להתרחב. אתה נותן, אתה עוצר את הפיתוח שלו, והוא כאילו עושה חושבים ומתחיל לצמוח לרוחב. אז יש לו גזע יותר חזק, יותר מבוסס. אחר כך, אם הוא יגדל ויגיע יותר לגובה, הוא יהיה הרבה יותר חזק. אתה גוזם לו את הענפים שאין לו הרבה ענפים, הפירות שהוא נותן הם פירות יותר איכותיים. מעניין, נכון? יש דברים אפילו יותר מעניינים מזה. סיפרו לי לפני כמה שנים, יש הרי במדינת ישראל, יש תעשייה חקלאית גדולה מאוד של פרחים. מגדלים פרחים בצורה מסחרית, מייצאים אותם לאירופה. טוב, אז היו צריכים לפתח כל מיני דברים בגידול פרחים. איך מגדלים את הפרחים בצורה הכי טובה? גילו בשלב מסוים שמצאו איזו שיטה, אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל מצאו איזו שיטה שכשמגדלים פרחים נותנים להם תקופה מסוימת, לא יודע אם זה כמה שעות או כמה ימים, שמכניסים אותם לקור כאילו מקפיא. ואחר כך הפרחים האלה, כשאחרי שכבר כותבים אותם ושולחים אותם לשוק, הם מחזיקים מעמד הרבה יותר זמן. הם הרבה יותר חזקים. מה עשית? הכל לא מפתח את הפרח. הכל לא נותן לכוחות שלו לגדול ולהתחזק ולהתפרס. לא. הוא עוצר את הכוחות. כשאתה עוצר את הכוחות, אתה מחזק אותם. לימוד פשוט. מבחינה טבעית, אתה מדבר על הטבע. כל שנה יש קיץ, יש אביב, יש קיץ, תקופת פריחה, תקופת שמש והכל. ואחר כך יש תקופת חורף. מה קורה בתקופת חורף? אין גידול. העצים משאירים את העלים, אין פרחים, הכל נראה מת. קור. כנראה שהצמחים צריכים את הדבר הזה, שיהיו להם שני שלבים, שני כיוונים. כיוון של התפתחות שהם הולכים וגדלים, וכיוון שדווקא עוצר את ההתפתחות וחוסם להם את הגדילה לאיזו תקופה, ועל ידי זה הם מתפתחים בצורה יותר טובה אחר כך. זה כלל מאוד בסיסי. אנחנו הרבה פעמים טועים, אנחנו חושבים, בואו נמציא דרך, נפתח את הצמח הזה בחממה, יהיה לו כל השנה קיץ. קיץ ומים, לא סתם קיץ, כחום ומים וכל הצלים הכי אידיאליים, הוא יתפתח בצורה הכי טובה. לא נכון. אתה תיתן לו עוד פיתוח ועוד גדילה ועוד ככה, תוריד לו את הגבולות, תוריד לו את הקשיים, תוריד, תוריד, תוריד. בסוף הוא יהיה חלש לוש. מפונק, נכון? כן, ככה אצל בני אדם גם כן. ככה זה גם נכון בנפש. הנפש צריכה לא רק כוחות פיתוח, אלא גם כוחות עצירה. לא רק כוחות גדילה, אלא גם כוחות שחוסמים לו את הגדילה. כמו שאמרנו, דוגמה הכי נפוצה היום, הכי פשוטה. הכוח של האדם להתחתן, להתחבר לבת זוג בצורה הכי טובה והכי חיובית, אתה תיתן לו את הכוח הזה בכאילו טבעי, כן? לא, כוח מתפתח כבר בגיל מאוד צעיר, מגיעים לגיל תיכון, זה כבר מפותח. אתה תיתן לו לבטא את כל הכוחות האלה, זה לא לטובתו. תעצור אותו, תחנך אותו על פי הצניעות, על פי התורה, תגיד לו, עצור. הכוח הזה, אתה שומר אותו לגיל הרבה יותר מבוגר, כשתהיה מוכן להתחתן. הוא יהיה הרבה יותר בריא, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר טוב. אז מה לכאורה? זה לא טבעי. אז אמרנו כבר בשיעור הקודם, שטבעיות היא ברכה שיש בה שני צדדים. יש בה צד חיובי ויש בה צד שלילי. אם אתה משאיר את האדם רק בטבעיות הגסה שלו, כפי שהוא, זה לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? לכל איזה כך הוא נוצר. מי יצר אותו? הקדוש ברוך הוא יצר אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אשר ברא אלוקים לעשות. אומרים חז"ל, לעשות זה לשכלל. כל מעשי בראשית צריכים שכלול. מעשי בראשית נוצרו שאתה תיקח את הטבע, תפתח אותו, תתקן אותו. אל תשאיר אותו טבעי לבד. תשאיר אותו טבעי לבד, אתה לא במצב טוב, אתה לא במצב אמיתי, אתה לא במצב מפותח. כמובן, צריך לדעת איך לשכלל. צריך לשכלל בצורה מתאימה. אם אדם משכלל בצורה לא טובה, הוא יכול לקלקל הרבה. הוא יכול להרוס את הטבע הבסיסי ולעשות שכלול שהוא, לא עלינו, שכלול שלילי מאוד ובעייתי מאוד. אבל אם הוא עושה על פי התורה ועל פי החוכמה ובכיוונים הנכונים, הוא משכלל והוא מפתח, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתאר. לכן אומר כאן המקום, הקדוש ברוך הוא יצא את כל הכוחות כאן. כוח שדוחף לכאן, וכוח שדוחף לכאן. כוח שמושך, וכוח שעוצר. כוח שרוצה להתפרץ, וכוח שדוחף לא להתפתח. ודווקא מההתנגשות של הכוחות, מההתגוששויות האלה, הרב קורא להם, מזה נוצרים כוחות החיים. מזה חסד אלוקי. שהקדוש ברוך הוא שואל, הוא אינסופי. הוא נותן לנו לפתח את החיים בצורה אינסופית. מה זה בצורה אינסופית? שהם מתפתחים, במובן האמיתי של התפתחות, גם שהם גדלים, וגם שהם נעצרים. גם שהם מצטמצמים. זה כלל מרכזי. אפשר לחזור על הדבר הזה, על האיגרת הזאת, פעם בשבוע, להיזכר בזה, לראות את הדברים, לא לחשוב שתמיד צריך לפרוץ קדימה.
אז אפשר לומר שאנחנו בתהליך של מגילה מתמדת, זאת אומרת, כי גם העניין של עצירה זה גם עניין של...
יפה מאוד, זה בדיוק מה שהרב מתכוון. לכן הגידול הוא אינסופי, כי גם העצירה היא חלק מהגידול. נכון מאוד. וזה באמת יסוד מאוד חשוב בחיים. ועל פי זה, הכוחות הגופניים של האדם הם צריכים להיות בריאים ומלאים, לא רק על פי אותה המידה שההגבלה המוסרית דורשת אותה. כאן הרב מכניס נושא חדש. עד עכשיו דיברנו על כוחות, דיברתי על רעב וסובע, כל מיני כוחות בתוך אותה מערכת. אבל עכשיו הרב מדבר על שני כוחות שלכאורה הם במערכות שונות לגמרי. מה קורה? בן אדם רוצה לאכול. זה טוב? זה טוב. יפה. אלא מה? אדם צריך לאכול בצורה בריאה, בצורה מתאימה, בצורה שלא תגרום לו לבעיות בעיכול, אנחנו לא רוצים שהוא יראה את האוכל בתור המרכז של כל החיים. אז אם הקדוש ברוך הוא לכאורה היה נחמד כלפינו, מה הוא היה עושה? הוא היה אומר לנו, תשמעו, אני אתן לכם תיאבון בדיוק למידה שאתם צריכים לאכול. ואז היה לאדם תיאבון, שזה כוח גופני, חיובי. והיה לו מוסר. מה אומר המוסר? המוסר אומר, מעבר למה שבריא, מעבר למה שאתה צריך, אל תאכל. יפה, שני כוחות, כל אחד במקומו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא כך. אלא כוח התיאבון חייב להיות חזק יותר ממה שהוא צריך להיות. יש לי תיאבון לאכול יותר ממה שאני צריך. יש לי תיאבון, אני אראה ממתקים, יש לי תיאבון לאכול ממתקים, אני לא צריך את הממתקים. אין, אני אכול קצת ממתקים, וזה איסור. אבל כבר אכלתי אוכל בריא, כבר סבתי, כבר מילאתי את הבטן במה שאני צריך, ופתאום מביאים לי ממתקים. מביאים לי עוד ממתקים, ועוד ממתקים, ועוד ממתקים. התיאבון שלי לא רוצה לעצור. בא הכוח המוסרי ואומר, תיאבון, אתה מגזים. מה קורה? התגוששות. זה דבר מאוד מעניין. אומר הרב, זה צריך להיות כך. הכוחות הגופניים של האדם צריכים להיות בריאים ומלאים. כן, ודאי, היינו אומרים בריאים ומלאים לפי המידה. לא. לא רק על פי אותה המידה שהגבלה המוסרית דורשת אותם, לא רק לפי המידה שהאדם צריך, כי במידה יותר חזקה מזה. כן, צריך להיות שעולם הוא כתיקונו. אז מה יקרה? האדם לא יהיה מאוזן. האדם ישיג את האיזון על ידי העבודה שלו. זאת המטרה. לא שהאדם יהיה ככה על מי מנוחות, הכל בסדר, הכל תקין, יפעל כמו מכונה. אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים של עבודה, חיים של מאמץ, חיים של הישגים ממילא על פי המאמצים האלה. אותו המותר, העודף של ההתגברות הגופנית, באופן הגון צריך הוא להיות הולך, כלומר להשתמש בו, להיות מנוצל, על ידי איזה עמל המכשיר את המוסר העליון. מה זה? זהו עמל התורה והמצוות. עמל התורה והמצוות, מה הוא עושה? בא בן אדם ואומר, יש לי עודף כוחות. יפה מאוד שיש לך עודף כוחות. עכשיו תשקיע את הכוחות האלה בתורה. עכשיו תשקיע את הכוחות האלה שאתה צריך להתאמץ, לרוץ לפה לעשות מצווה, לרוץ לשם לעשות מצווה. עכשיו פתאום אתה אומר, יופי, אין לי עודף, השתמשתי בעודף. אבל יבוא בן אדם אחר, שיהיה לו, יהיו לו את אותם הכוחות, והוא לא ישתמש בהם לתורה ומצוות, פתאום הוא יגלה שיש לו עודף, הוא יאכל יותר מדי, הוא ירוץ יותר מדי, הוא יתפרץ בכל מיני צדדים גופניים. כי הקדוש ברוך הוא נתן לו עודף כוחות במטרה מסוימת. ולעומת זאת, כן, זה מהצד הגופני, ותורה ומצוות, כדי להעמיק את רישומם, ולקבוע את ערכם חזק בחיים, יש להם דווקא דברים עוצרים באדם. גם התורה והמצוות הם הרי כוח מצוין, חיובי, בן אדם רוצה לעשות תורה ומצוות נפלא. נו, כן? אבל גם שם יש כוחות, יש התגוששות. אני רוצה לעשות תורה ומצוות, והנה, הגוף שלי מושך אותי. תשתמש בעודף שלך לאכילה, לפעילות גופנית יותר מדי, לכל מיני דברים. ויש עוד מעצורים. יש דברים העוצרים באדם, בין מצד החברה, בין מצד הרעיון האנושי, דם שנתבקר יפה, אדם לא מבין בדיוק למה צריך, אז הוא לא עושה את הדברים בשלמות. ובזה הוא משלים את תעודתו. כלומר, האדם מגיע למטרה שלו על ידי שהוא מתאמץ, הוא עובד, הוא מתמודד. הוא עושה את כל הדברים האלה תוך התנגשות, התגוששות, מתמדת בין הכוחות ההפוכים. נפלא. נותן לנו תמונה אחרת. על כמה זה נותן לנו תמונה אחרת? תראו את המשפט הבא. האדם לא נברא גם כן באופן כזה שלא יחטא כולו. תגידו, הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא חכם? מה הוא רצה? הקדוש ברוך הוא רצה בעולם בן אדם שהוא יהיה יציר כפיו ושהוא יעבוד את עבודת השם. נו, מצוין. אז למה הוא נתן לו אפשרות לחתור? תגידו, הוא לא נתן לו אפשרות לחתור. ברא האדם הראשון אידיאלי. ואדם הראשון חטא. מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע שאדם הראשון יכול לחתור? ודאי שהוא ידע. אז למה הוא נתן לו אפשרות לחתור? שלא ייתן לו אפשרות כזאת מראש? אומר הרב, לא. אתם לא הבנו עדיין מספיק את התוכנית האלוקית. האדם לא נברא, בכוונה לא נברא במצב כזה, שהוא כולו בלי חטא. שהוא יהיה לגמרי עם בלי אפשרות לחתור. כי אם שיזהר מן החטא, יש לו אפשרות לחתור. הוא צריך להתמודד. הוא צריך לעשות פעולות כדי לא לחתור. זה זהירות. ואם ישגה, אז יש בעיה, אולי הוא לא יצליח. אם ישגה ויחטא, ישוב. התשובה בעצמה היא גם כן התעוררות חיים נפלאה. זה דבר גדול מאוד, שגם זה חלק מההתגוששות. זה שבן אדם יגזים לצד הלא נכון, מה שנקרא חטא, זה באמת חטא, זה באמת לא טוב. הוא צריך להיות עצוב על זה, הוא צריך להצטער על זה, הוא צריך להתאמץ כדי לתקן את זה. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו יכולים לחטוא, אז הוא נתן לנו את התשובה. אדם הוא לא סטטי. זה לא מכונה שהכל חתוך נכון. אלה כוחות שכל הזמן מתגוששים, ממילא כל הזמן יש אפשרות של טעות, ממילא כל פעם שיש טעות אנחנו עובדים יותר קשה כדי לתקן. זאת עבודת האדם בעולם. עד כדי כך שבכללות המציאות ההתעסקות של ההריסה של הצורך בניין, גם היא בניין תיקרה. תארו לעצמכם, יש איזה בית קטן, ישן, מתמוטט, ורוצים לבנות שם בית חדש. תראו שעושים את הבית הישן, אז תדעו שהתחילו לבנות בית חדש. כלומר, כל הפעולות, גם הפעולות החיוביות, שאנחנו מיד רואים שהן חיוביות, שהן מפתחות, שהן מגדילות, וגם הפעולות שהן עוצרות ולכל המקטינות ומתקנות על ידי... פעמים הריסה של משהו, יש דברים שצריך לקחת אותם, להגיד זה לא. ילד נולד, אחרי 8 ימים, מורידים לו חלק מהגוף. זה לא. מה קורה? לא בסדר? הקדוש ברוך הוא יצר אותו כך, נכון? הקדוש ברוך הוא יצר אותו כך, שאנחנו צריכים להביא את התיקון. אנחנו צריכים לדאוג שהילד הזה ישלם. מתי הוא ישלם? שתוריד חלק ממנו. לימוד גדול מאוד. כך גם בכוחות הנפש. יש כוחו, בן אדם אומר, אבל זה אני, נכון? יפה מאוד, זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לך. חלק מזה, 90% מזה, אתה תיקח ותפתח ותגדיל. 10% אתה צריך לקלף. זה קליפה. זה החלק ממך שהקדוש ברוך הוא נתן לך כדי שתוביל אותו. מה? לחשוף. אחרי שתוביל את הקליפה, תחשוף את מה שיותר עמוק מהקליפה. אבל הקליפה הזו לפעמים זה כואב להוביל אותה. אני לא מגיש בהתחלה שהיא קליפה, אני צריך ללמוד שהיא קליפה. אני צריך ללמוד שזה חלק ממני שהוא לא חיובי ולא שלם ולא אמיתי. זה לוקח הרבה מאוד כוח להכיר בזה. זה יכול להיות כואב. כך כותב עליו קרובות התשובה, שיש פעולות של תיקון, של תשובה, שהן כואבות. בא בן אדם ואומר, חלק הזה ממני שהתפתח, אין מה לעשות, צריך להוביל פה קליפה. כואב להוביל את הקליפה. אחר כך, אתה צודק, אני אחשוף את מה שמתחת לקליפה, זה יהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר גדול והרבה יותר אמיתי. אבל אם אני אבקש ואני אדבק במה שיש לי ואני אגיד, זה טבעי, ככה אני אף פעם לא אתקדם, אני אף פעם לא אחשוף את העומק. על כן, מובן הדבר, שאדם שכוחותיו הם מלאים, יותר מכל הצורך לפעולה, יותר מהנדרש לו להגשת החיים הישרים לעבודה נדרשת, כלומר יש מצב כזה שאדם ברוך השם יש לו כוחות חזקים מאוד, גדולים מאוד, כוחות גוף רציניים, אבל כל כך גדולים, כל כך חזקים, שיש לו עודף. הוא עבד בתורה, עבד במצוות, עדיין יש לו עודף. אז מה יהיה? עד שגם עמל הדרישה והעיון לא יספיקו להעמיד את הכוחות על מידתם הראויה, עם כל העבודה של עבודת השם שהוא עשה, עדיין הכוח הזה לא מאוזן, לאיש הזה התענית היא חובה קדושה. ולכן היא נדרשת לו על פי רוב, לפי תכונת מצבו החומרי, גם כן, בקו החומר, לפי מצבו המוסרי. האדם הזה הוא ירגיש שהוא יהיה יותר בריא אם הוא יצור. לא פחות בריא. יש לי ידיד תלמיד חכם שהיה אומר לי שהוא צם מזמן לזמן פשוט לבריאות. זה מציאות כזו. אדם שבאמת יש לו כוחות, זה טוב לו לצום. לא, יש פעמים שאדם בכל זאת לצום, עושה לו כאב ראש, עושה לו בעיות. אבל מבחינה מוסרית זה מוסיף. נכון? יש פה מצב שמגבילים כוח שנמצא באופן טבעי. טוב מאוד. צריך להגביל. טוב, כמה להגביל? רגע, זה בדיוק מה שאמרו הראשון. יבוא בן אדם ויגיד, אני אעבוד, הנה, גיליתי את הרב קוק. גיליתי את עקרון ההגבלה. מעכשיו אני עובד כל הזמן על ההגבלות. אני צם יום שני, אני צם יום חמישי, אני צם יום שישי, אני אוכל לא עושה את זה ולא עושה את זה ולא... ראשונים באים ואומרים, רבי יהודה הלוי בכוזרי, הרמב״ם, לא. זאת לא הדרך של התורה. מתי משתמשים בהגבלות? במצבים ממוקדים. הגבל, יש אנשים יוצאים מן הכלל, באמת, אם יהיה בן אדם כזה שיש לו עודף לא נורמלי של כוחות, אז יכול להיות שיצטרך לצום יותר. זה ממוקד לפי הצורך שלו, בדרך כלל. אומר הרמב״ם, לפי התורה יש צום פעם בשנה, יום כיפור. אחר כך, באו דורות יותר מורחבים שהיו צריכים יותר, הוסיפו עוד כמה צום. כמה צומות יש לנו בשנה? זה באמת לא יוצא הרבה. זה נצרך, אבל אל תהפוך את זה לעיקרון שאתה כל הזמן תעבוד בצורה כזו. אבל אם הוא עושה את זה לפי המידה, זה יעזור הרבה פעמים למצבו הגופני, ודאי שזה יעזור למצבו המוסרי. הוא אומר, אני סובל. לא, רק הנטייה הפראית של הזלילה תסבול מעט מזה. נכון? הוא עוצר את הכוח הזה, שעד היום הוא אף פעם לא עצר אותו. כל הזמן הכוח הזה רגיל. אני רעב, אני אוכל. אני רעב, אני אוכל. הוא צריך קצת לעצור את הכוח הזה כמה פעמים בשנה. וזה יוסיף עוד לביאת חן על המבוקש של התענית. כלומר, זה באמת דבר טוב שמגבילים כוח כזה. אבל כל חלקי הגוף והנפש יוסיפו בזה ערך ביופי, וגם אין אומץ מסודר. כי כשאתה לומד במקום הנכון, במידה הנכונה, במיקוד הנכון, לחסום כוח כזה, שאר הכוחות מרוויחים מזה. זוהי התענית המפוארת בפי חכמי תורה. אז זה באופן כללי, יש תעניות כאלה. יש מצבים כאלה שגדולי ישראל היו מתענים, כשהם היו מגישים שיש צורך, שיש עניין לפי הכוחות שלהם, לפי הצרכים, שוב, כפי שאמרתי, בצורה ממוקדת. ממילא מובן, שבזמן שעולם לקוי והכוחות אינם מחוסרים, במיוחד בגלות, בעם ישראל, על ידי קלקולי המנהגים של התרבות הפגומה, עד שלא די שלא נמצא באדם שפע כוח יותר לנדרש לעבודת מעשה ועבודת עיון, כי אם עוד חסר לו הרבה מהכרח, כלומר, אם יש מצב של עודף כוחות, אז זה טוב להתענות. אם יש מצב של פחות מדי כוחות, אז ודאי שזה לא טוב להתענות. אז תהיה התענית לחטא ולא למצווה. כלומר, כאן צריך לדעת, להבחין, שכל בן אדם יהיה לו אבחון של המידות, אבחון של הכוחות, הדברים לא פשוטים, אנחנו לא רצים סתם קדימה ועושים דברים בלי לחשב. אבל יש לנו גם כן תעניות ציבור. מהי תענית ציבור? תעניות הציבור מהרב, שאנו מחזיקים לזיכרון החורבן, רוב התעניות, למעשה, כל התעניות, חוץ מיום כיפור ותענית אסתר, הן לזיכרון החורבן. יום כיפור, כפי שאמרנו, התורה קבעה מראש לכל עם ישראל פעם אחת בשנה תענית, ותענית אסתר עוד מעט נדבר עליה. שאר התעניות, יש לנו תעניות על החורבן. מהי תענית על החורבן? יש בהן גם כן ממין זה. מה זה ממין זה? של איזון הכוחות. חיסרון העבודה הלאומית שאוכלת הרבה בחיי אומה סדורה. כלומר, אם עם ישראל היה במצב של עם מסודר, שיש את כל מה שצריך, כל המבנים החברתיים והתרבותיים, כל התורה והמצוות שהעם צריך, העם צריך לעבוד, לא רק להניח תפילין בבוקר, העם צריך להקריב קורבנות, לעבוד בבית המקדש, לעשות כל מיני דברים שחסרים לנו היום. אם היינו מסודרים בתור עם, אז כל הכוחות של העם היו נצרכים כדי לעשות את עבודת השם. כיוון שאין לנו את זה. אז זה גורם שכוחות מיותרים יקבצו באומה בכללה. למה זה דומה? לאדם שיש לו כוחות גוף, שהוא היה צריך להשתמש בהם לתורה ומצוות. והוא לא משתמש בהם לתורה ומצוות. מה יקרה לו? יהיה לו עודף כוחות גופניים? והוא ייתה לעסוק בענייני הגוף, בענייני החומר, בצורה מוגזמת. זה לא טוב. אז מה עושים לעם ישראל במצב כזה? התיקון המוסרי הנובע מהם הוא להריקם, כלומר, להחליש אותם על ידי תענית. שהתענית כמובן נועדה גם כן לזיכרון, לזכור את החורבן. שהשימוש בכוחות המיותרים לרעה גרם לאבד את עושרנו הכללי. למה הגענו לחורבן? כי בזמן שהיה לפני החורבן, בא עם ישראל משתמש בכוחות הגדולים שלו, לא לעבודת השם. כתוב בפסוק, והיה טוב בחליל ומשתהו, היו עוסקים בענייני חומר, ואת פועל השם לא יביטו. אז אם עם ישראל יתקלקל, כי הוא ישתמש בכוחות החומר לא לעבודת השם, אז התענית עושה שני דברים. היא מזכירה לנו שכוחות חומריים צריכים להגביל אותם, או להשתמש בהם בצורה בריאה לעבודת השם. והיא גם עוזרת לנו שבמצב כזה שאין לנו את עבודת השם המלאה, אין לנו את כל התפקידים שהעם היה צריך לעשות בהם, אז מה יקרה עם הכוחות העודפים? אז מתענים יותר. במקום שהעם יתענה פעם אחת בשנה, הוא מתענה חמש פעמים בשנה. אז הכוחות קצת נחלשים, אז יותר קל להשתמש בהם בצורה נכונה. זה באופן כללי מה שהרב אומר כאן על התענית. למדנו כאן כללים מאוד מרכזיים. בכל הנושא שקבענו לו, עיצוב רגשות בכלל, עיצוב הנפש, עיצוב כוחות הנפש. כשאדם מעצב, בונה, מתקן את כוחות נפשו, את אישיותו, הוא צריך לבנות את האישיות בשני הכיוונים, גם בפיתוח וגם בחסימה. איך זה נוגע לרגשות? פשוט מאוד. כשהאדם צריך לפתח רגשות, יש רגשות שצריכים לפתח אותם. אנחנו רוצים לפתח את השמחה בזה שהקדוש ברוך הוא קשור לעם ישראל כל הזמן, אפילו בצרות, אפילו בגלות, שכל הזמן הקדוש ברוך הוא שומר עלינו ומנהיג אותנו. מה אנחנו עושים? קוראים חג הפורים? שמחה? אדם צריך לשמוח בחג הפורים. איך הסברנו בשיעור לפני שבועיים? מה פירוש לשמוח בפורים? ולא אנחנו שמחים. אנחנו מחנכים את עצמנו לשמוח בזה שהקדוש ברוך הוא איתנו. שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהצרות בימי מרדכי ואסתר. בוודאי שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו בכל דור ודור. זה שמחה גדולה. צריך להתחנך, לשמוח בזה. מה, בבת אחת נלמד לשמוח? לא, מתחילים מבחוץ. עושים מסיבת פורים, יש כל מיני דברים משמחים, תלו פה בלונים, יעשו דה נחמדה, הגוף יגיש איזה יופי, יש כאן תענוג לעין, לפה, לחך. ונתחיל להיכנס למצב רוח של שמחה, צריך לזכור בשמחה הזאת, שהשמחה היא שמחה בקדוש ברוך הוא, שהשמחה היא שמחה בנס. אנחנו מפתחים את הרגש הזה. זה מצוין. לעומת זאת, יש פעמים שצריך לעצור, לבוא ולהגיד, רגע, לשמוח, לא מאוד שאתה שמח. אבל, מה עושים בחתונה? שוברים כוס. למה שוברים כוס? חתונה זה דבר מלא שמחה, כולם שמחים. ודאי שהחתן והכלה שמחים. רגע, חבר'ה, שהשמחה לא תהיה מוגזמת. יש חורבן. עם ישראל חסרים לו הרבה דברים. ממילא כל העולם כולו חסר. בית המקדש חסר. אלה את ירושלים על ראש שמחתי, לוקחים כוס ושוברים אותה. לעצור. כמובן שיש גם לפתח את הרגשות של הצער, של ההצטערות על החורבן. אבל לעצור את רגש השמחה בשיאו, באמצע החופה. אין, יש עושים את זה באמצע, יש עושים את זה בסוף. זה עניין של רצינות. אז אנחנו מעצבים את הרגשות בפיתוחם ובעצירתם, בחסימתם. ורק בן אדם שיודע לחסום כוחות, יכול גם לפתח אותם. כי מי שלא יודע לשלוט על הכוח, יש לו בעיה מאוד גדולה. איך אמר פעם, יהודי חכם, רוב החבר'ה, רוב האנשים שאני מתיע, גם אני עבדתי תקופה ארוכה כזאת, קשה להם לקום בבוקר. מה זה קשה לקום בבוקר? אותו עניין. כוחות הגוף שנכנסו לעניין הזה של שינה, היו צריכים שינה. אבל גם אם בן אדם ישן יותר ממה שהוא צריך, הרבה פעמים יהיה קשה לו לקום. כי הכוח הזה לא עוצר בגבול שלו. הוא לא עוצר במקום שיהיה נחמד וטוב, הנה, זהו, די. הוא רוצה להמשיך, להמשיך, להמשיך. תשים שעון בעורר, לא הולך. אני חוזר, מתאפר, חוזר לישון. מה עושים? הדבר הראשון שצריך לראות זה שליטה. אז מה אמרתי? פעם אני שמעתי בן אדם חכם. הוא אומר, בא אליי בחור שכל הזמן מאחר. תמיד, כל בוקר קם מאוחר. אומר לו, כמה עוד נקם מאוחר? הוא אומר, לפעמים אני קם שעה מאוחר, לפעמים שעתיים מאוחר, לפעמים שלוש שעות מאוחר. אומר, כמה בדרך כלל? אומר, בדרך כלל זה ככה, בין שעה לשעתיים. ובסדר. המשימה הראשונה שלך היא לקום שעה וחצי מאוחר בדיוק. לא לקום מוקדם, לא לקום בזמן, אלא לקום מאוחר. אבל שאתה תשלוט על המידה שאתה קם מאוחר. זה שליטה בכוחות. אדם שיודע לא לתת לכוח הזה לזרום ולזרום ולזרום, איך אני אעצור את הכוחות? אבל אני רוצה לקום, נכון, אתה רוצה לקום. אבל אתה לא רגיל לשלוט בכוחות שלך, אתה לא רגיל לעצור את הכוחות שלך. לא לדפוק את הראש בקיר. לא ללכת בבת אחת לנסות להשתלט על הכל. אין לך עדיין כוח, לא פיתחת את השרירים של השליטה. אתה תנסה לקום מוקדם, כן, החבר'ה מנסים לקום לוותיקים, טוב, מצליחים, פה ושם, עד שבסוף נופלים לגמרי. דבר הרבה יותר פשוט, אתה לוקח משימה קטנה. מהי משימה קטנה? לקום מאוחר. אבל להחליט בדיוק מתי אתה קם מאוחר. אתה קם בדרך כלל בין שעה לשעתיים מאוחר, תחליט. אני ממחר קם שעה וחצי מאוחר. לא פחות ולא יותר. שווה, ישנת, הכל בסדר, כן, היצר הרע שלך, היצר השינה שלך קיבל את, את, את מה שהוא רצה, אבל אתה התחלת להפעיל שליטה. אחר כך, לפי דרגות הקושי, לפעמים בן אדם יגיד, היום אני קמתי שעה וחצי מאוחר, מחר אני רוצה לקום שעה ושלושה רבעי מאוחר. אני מחליט. בשבוע אחרי זה הוא יקום שעה ורבע מאוחר. להיכנס לשליטה זה כבר יהיה הרבה הרבה יותר קל. הוא יוכל כבר לקום בזמן אחרי תקופה לא ארוכה, ואחר כך גם כשהוא יוצא הוא יוכל לקום מוקדם. העיקרון, המאבק, קו הגבול הוא בשליטה. אז אדם ששולט אחר כך, אם הוא רוצה לפתח כוחות, הוא גם מפתח אותם בשליטה. שימו לב, יש פה הבדל מאוד מהותי. אם אתה מפתח כוחות בשליטה שלך, אתה רוצה לסמוך בפועל, אז אתה מבין, יש לך מטרה, אתה מבין את המטרה, אתה מפתח בכיוון של המטרה, זה משהו שונה, כמעט לגמרי הפוך, מבן אדם שנותן לכוחות לזרום לבד. נותן לכוחות לזרום לבד, אתה בלי שליטה. פעם זה יזרום לכיוון טוב, פעם זה יזרום לכיוון לא טוב. כאן זה בולט רבותיי. מה הייתה אני תסתר? איפה כתוב שיש תענית אסתר? כתוב בהלכה, תשכחו כל ספר הלכה, כתוב תענית אסתר. איפה המקור של תענית אסתר? הצומות ביום כיפור כתוב בתורה. הצומות האחרים כתובים בנביאים. במגילת אסתר כתוב שאסתר ביקשה לצום שלושה ימים. מתי היו שלושה ימים שהם צמו? בזמן בפסח. בכלל לא לפני פה. אז מאיפה למדו תענית אסתר? באו גדולי החכמים ואמרו כך, בני ישראל היו צריכים, בסוף המגילה כתוב שהם היו צריכים לצאת למלחמה. הם הרגו את האויבים, זה היה דבר לא פשוט. האויבים התנגדו, מלחמה ממש. עם כל מי שהיה שם בכיוון של המן, המלאק, היו צריכים ללחם נגדם ולהרוג אותם. עם ישראל יוצא למלחמה, קודם הוא יושב, מתפלל, עושה תשובה וצם. כמובן, אתה לא עם הכוחות, אם הצום יערוס לו את היכולת להילחם, אז אתה לא צם. אבל הבינו חכמים שעם ישראל ודאי ישב ועשה יום תענית של חזרה ותשובה, ורק מתוך זה הוא יצא להילחם. אז לכן, אנחנו גם כן עושים את זה. אבל יש בזה משהו יותר עמוק. אנחנו הרי נחמדים להיכנס לפורים. פורים הוא חג שלכאורה אפשר לטעות ולחשוב שהוא חג של איבוד שליטה. חייב הנה שנבסו מעד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זה לעד לא ידע? תהיה מטושטש, תשכח את הכל. כן, כך יש אפילו שירים ששרים, עצום את העיניים, תשכח את הכל. זה פורי? זה לא פורי. רבותיי, זה בשום פנים ואופן לא פורי. קודם כל, תשימו לב, אם תפתחו את ספרי ההלכה, כל גדולי הרבנים היום ששואלים אותם על איך מקיימים עד לא ידע, הם אומרים, כתוב בשולחן ערוך, בדברי הרמ"א, שאדם מקיים עד לא ידע, ששותה קצת יותר ממה שהוא רגיל, והולך לישון. לא משתכר, לא משתולל. מי כותב את זה? כותבים את זה הרב אליהו והרב עובדיה, וכתב את זה המשנה ברורה כבר לאשכנזים. כל גדולי הפוסקים כותבים כך. למה הם כותבים כך? כי יש עזרות כבר בדורות הראשונים. חס וחלילה, מי שישתכר ויזלזל בנטילת ידיים, בברכת המזון, מה, למדת להשתולל? למדת לשכוח את הכל? לא, בשום פנים ואופן. לא אמרנו להשתולל, לא אמרנו לשכוח את הכל. אנחנו אמרנו שפורים היא שמחה גדולה מאוד. חוי משמחה שבאמת מתפרצת ומתפשטת, שבן אדם מסוגל לשמוח בצורה כזאת בלי לפגוע. בלי לפגוע בחבר, בלי לפגוע בעבודת השם שם. יש אנשים שמסוגלים לשמוח ככה. תלכו, תראו את הרבנים הגדולים ששותים, שותים לפעמים הרבה מאוד. והם שמחים, ומשהו פורים זה התלהבות מיוחדת וחוויה מיוחדת במינה. לא תראה אצלם דברים כאלה בכל השנה. והם לא פוגעים בדבר הכי הכי קטן בשום תחום. ואיש יכול לעשות דבר כזה? לא, הוא ישתה, ישתכר, עד לא ידע. אם עד לא ידע, הוא עדיין יודע הרבה מאוד. אבל בשביל בן אדם שלא יכול לשמוע על עצמו, מי אמר לך להשתקע? עד רבה, אז זהו מרבנים הפוך, אל תשתקע. תשתה, נכון? מצווה לשתות. תשתה, אתה כל השנה שותה כוס יין, תשתה שתי כוסות, שלוש כוסות. תלך לישון, תתושש, הכל בסדר. כך כתוב. תסתכלו, כן, אני לא צריך להביא לכם כל כך סיפי הלכה, תסתכלו בסיפי הלכה. יש עזבות גדולות. אבל אנחנו רואים את זה היום. זה תענית אסתר. אם פורים היה חג של השתוללות, אולי היו עושים תענית אחרי פורים. שיתנו ויצומו ויחפרו על כל מה שהשתוללו, כל מה ששברו, כל מה שקלקלו וחס וחלילה פגעו. אבל זה לא ככה. פורים הוא חג של שמחה מתפרצת. אז לפני התפרצות השמחה, אנחנו עושים את ההפנמה. אנחנו עוצרים את הכוחות. אנחנו עוסקים ביום של תענית, של רצינות, של העמקה, של חזרה בתשובה. מתוך זה באים לפורים. אנחנו באים לפורים צדיקים. בעזרת השם. אנחנו באים לפורים מתוך הבנה של רצינות. ובתוך זה אנחנו הולכים לשמוח, זה שמחה של עבודת השם. זה שמחה אחרת לגמרי. כן, ברוב העולם היהודי, חוץ מאשר בירושלים, השנה גם בירושלים, מגיעים לקריאת המגילה בתענית. האדם שמרגיש לו טוב, יש לזה פתרונות, אבל באופן כללי, 90% מהציבור, שומעים את המגילה בתענית. תגידו, מה זה? יש דיונים, יש דיונים אם בשבת, אם מותר להיכנס לשבת תוך כדי תענית. יש פוסקים שאומרים, זה בעיה, אתה פוגע בקדושת השבת. איך אפשר לרגע זה? מגילה שזה שמחה כל כך גדולה, שמחה של פורים. אתה תוך כדי שאתה עדיין לא טעמת כלום, לא אכלת, אתה שומע את המגילה. נכון? כי זה לא שני דברים שונים. זה לא שני הפכים. אנחנו מדברים על כוחות שאדם שולט בהם. השליטה מתחילה בתענית ונמשכת בתוך שמחת פורים. וזה מה שאנחנו לומדים כאן מכל העניין הזה שלמדנו, כי אנחנו לא עוסקים כאן בפתיחת כל הספרים. אנחנו לא עוסקים כאן חס וחלילה במצב של פגיעה, צעקות זה גדולי ישראל, שמי ש... חושב שבפורים מותר לפגוע זה דבר חמור מאוד. ודאי שאסור, כפי שאמרתי, שלא לזרזר במצוות, בנטילת ידיים, בברכות, אבל עוד הרבה יותר חמור מזה, שחס וחלילה מישהו פוגע בחברו בפורים. פורים זה חג של אהבה. פורים זה חג שמדגישים איך שכל עם ישראל קשורים ביחד, אנחנו שולחים משלוח מנות כדי להגיד לשני, אני אוהב אותך, הנה, אני שולח לך מתנה, אני שולח לך משהו נעים. זאת המטרה של משלוח מנות. אז אדם בפורים יבוא ויגיד, יש אנשים שעושים את זה, אני בכוונה אומר את זה, לא שאני חושד דווקא באנשים שיושבים כאן ובכלל ובחורים במכון, אבל יש אנשים ששוטים, זה פותח להם, משחרר להם את הלשון, ומתחילים להעביר ביקורת. אתה לא בסדר בזה, ואתה לא בסדר בזה. זה בדיוק הפוך מפורים. אז צריך בפורים לבוא ולהכיר את פורים האמיתי, את פורים של אהבה. אהבה זה לא חוסר גבולות. את פורים של שמחה, לא של השתוללות. ואז אנחנו מעצבים את מידת השמחה ובונים את מידת השמחה למידה של שמחה כל כך גדולה, שבאמת מגיעים גדולי ישראל למצב כזה שהם יכולים לשתות, יכולים להוריד גבולות, והם יורידו גבולות ולא יקרה שום נזק. רק התפרצות של שמחה עליונה. זה משהו נפלא. זה היכולת של עם ישראל, שמתוך עבודת התורה, מתוך בניין התורה, מתוך בניין הנפש והאישיות שלה על פי התורה, מגיעים לרמות כאלה שכשמישהו אחר שותה, לא עלינו, מה שעלול לקרות זה חמור מאוד, וכשתמיד חכם שותה, תורב רק דברים טובים, רק דברים עליונים. כן, יונתן, מה רצית לשאול?
כן. אז למה יש עידוד לשתיית יין בישיבות? כאילו, הם פותחים, הם רוצים לך לשתות, הם רוצים שישתה, וראה לזה שהם דווקא עושים את זה בתוך בית המדרש.
אני חוזר ואומר, כל בחור ישיבה שמכבד את עצמו, לומד את ההלכות, תפתח משנה ברורה, תקרא מה שמובא שם על הדברים, ותבין שבחורי הישיבה שהם שותים, שותים על גבי זה שהם יודעים את כל מה שכתוב. ולכן זה לא עידוד להשתולל, וזה לא עידוד, אני לא רוצה להיכנס לך לפרטים של מה שקורה בישיבות, אלא זה עידוד לבוא ולהגיד, תראו את הרבנים הגדולים איך שהם שמחים. אז הבחורים מנסים להתקרב ולהיות קשורים לאותה מגמה עליונה וגדולה, אבל חס וחלילה לא לפגוע בשום דבר, לא בין אדם למקום ולא בין אדם לחברו. שוב, אנחנו מדברים על פיתוח הרגש ולא על השתוללות הרגש. לא על שחרור הרגש בלי גבולות. אנחנו מדברים על גדלות אמיתית. בעזרת השם, שנזכה כולנו בפורים הזה להתעלות, אם כל אחד יתעלה באופן פרטי ויגיש הרבה יותר קשר לקדוש ברוך הוא ולתורה ולעם ישראל מתוך הרגשה אמיתית, מתוך התענית לשמחה של פורים, אז גם כל עם ישראל יתעלה, כל עם ישראל יתעלה, אנחנו באמת יהיה יותר קשורים לקדוש ברוך הוא, וכל הדברים הלא טובים יהפכו בעזרת השם לססון ולשמחה לכל עם ישראל.